ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורנו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. מיד אתם יכולים לראות צורת משולש, ואנחנו גם מספרנו במרווח בין הגמרא והתוספות מספר 2. בעמוד הקודם הסברנו שאלו הם בריתות שהמשותף להם עניין עבד עברי הנרצע. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מתי באי לומר שרוצה להישאר. בשוליים המקבילים יש פסוק שכתבנו, ונשמיע את הפסוק מראש, שמות פרק חפה לפסוק ה', ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אם אמור יאמר, עד שיאמר וישנה. כלומר, הוא צריך להביע רצונו פעמיים. אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אינו נרצע, שנאמר, לא אצא חופשי. עד שיאמר בשעת יציאה. אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש, אינו נרצע, שנאמר, אם אמור יאמר העבד. עד שיאמר כשהוא עבד. אנחנו לא הסברנו תוך כדי הבריתא, אנחנו בתשובות הבאות נתייחס לתוכן הבריתא דרך הגמרא. אמר מור, אז ראינו למעלה, אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אינו נרצע שנאמר לא אצא חופשי. עכשיו ההווה מינה כעת ששומר בתחילת שש, כוונה בתחילת שש ממש. מה עירייה מלא אצא חופשי? למה להזכיר את זה כמקור? טייפוק לי, דבעינן אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, ולקה. אם אנחנו מדברים תחילת שש ממש, אין התנאים האלו שהם מרכיבים העניין או הבסיס להישארות העבד אצל האדון עד היובל. הוא צריך להביע את הרגשות האלו, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. איפה אשתי ואת בניי? במיוחד בניי, איפה הם אם מדובר בתחילת שש ממש? אז זה שאלה אחת. ותו, ועוד יש לשאול, אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש, אינו נרצע שנאמר העבד, עתו סוף שש לאו עבד הוא? לפי מה ש מובא בביתה, החיסרון בזה שהוא אומר בסוף שש הוא בגלל שהוא לא עבד, אבל זה לא נכון, גם בסוף שש הוא עבד. רשי ממול אומר עתו סוף שש לאו עבד הוא, יום האחרון נקרא סוף שש וכל היום הוא עבד. עכשיו ההסבר, אמר רבה, מה זה בתחילת ובסוף ההגדרות האלו שראינו בברייתא, מה הפירוש תחילת וסוף? אז רבא מסביר, בתחילת פרוטה אחרונה, בסוף פרוטה אחרונה. אנחנו נסתגל ברשי, אמר רבא, בתחילת פרוטה אחרונה, בסוף פרוטה אחרונה, ולא גרסינן לא קשה ולא גרסינן כאן, והכי פירושו, כל תחילת שש דקטני כשמגיע להתחיל לסוף פרוטה אחרונה, לפי חשבון גירעונה, שעדיין עליו שווה פרוטה, דהווה דמי עבד. וכל סוף שש, דקטני, מאחר שהתחיל בה נקרא סוף, דלאו עבד הוא. תוך כדי אותו פרוטה אחרונה של עבודה, הוא לא נחשב עבד, דאין עליו שווה פרוטה. והכי כמר, אמר בתחילת שש, קודם פרוטה אחרונה. דכבר יש לו אישה ובנים. ולוב, כלומר, ולא אמר שהוא רוצה להישאר בסוף שש לאחר שהתחיל פרוטה האחרונה, אינו נרצה. ואפילו אמר ושנה. למה? דכתיב. למה זה לא מועיל? לא, כי כתוב, לא אצא חופשי. סמוך ליציאה. בכל זמן שיש עליו פרוטה שלמה, לאו סמוך ליציאה הוא. היא אמר ושנה בסוף פרוטה האחרונה, ולא אמר בתחילת פרוטה האחרונה, אינו נרצה שנאמר, אם וכולי יאמר העבד, עד שיאמר כשהוא עבד. כעת נסתכל שוב בשוליים תחת הכותרת נושא, תנאים המעכבים הרציעה. גם כאן בואו נכיר ביחד פסוק שיהיה רלוונטי לשורות הבאות, דברים פרק ט"ו פסוק ט"ז, והיה כי יאמר אליך לא אצא מאמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו אמך. תנו רבנן, לא אישה ובנים ולרבו אין אישה ובנים. כשאנחנו אומרים לא, כוונה לאותו עבד עברי, מי זאת אישה ובנים? הכוונה לשפחה כנענית שנמסרה לו וילדה לו. אז לאותו יהודי, אותו עבד עברי, קיבל מהאדון שפחה כנענית והיא ילדה לו, ולרבו אין אישה ובנים. אינו נרצה שנאמר כי אהבך ואת ביתך. אז אם לרב הוא, נגיד, אם לאדון הוא רווק, אז אין כאן ביתך. לרבו אישה ובנים, ולא אין אישה ובנים, אינו נרצה, שנאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. הפסוק הזה אנחנו ראינו מקודם בשמות חף א' פסוק ה'. עוד, הוא אוהב את רבו, ורבו אינו אוהבו, אינו נרצה, שנאמר, כי טוב לו אימך. רבו אוהבו והוא אינו אוהבו, והוא אינו אוהב את רבו, אינו נרצה שנאמר כי אהבך. הוא חולה ורבו אינו חולה, אינו נרצה שנאמר כי טוב לו אימך, טוב לעבד אימך. ואם העבד חולה זה לא טוב לו. רבו חולה והוא אינו חולה, אינו נרצה שנאמר אימך, שגם האדון צריך להיות לא חולה. ביי רב ביי 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 רביי, מה אם שניהם חולים? מהי? אימך בעינן והאיקה? האם האימך, עניין של שוויון, זה מה שדרוש, מה שגובר, ויש את זה, אז יש אפשרות לאותו עבד לרצה? או דרמה כי טוב לא אימך בעינן והלקה? המצב הזה ששניהם חולים זה לא מצב של טוב. תיקו, אז זה נשאר ללא מענה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, וגם עוד ברייתא, מספר 4, כתבנו, כי טוב לו אימך, חובת האדון לספק תנאים טובים לעבד. תנו רבנן, כי טוב לו אימך. מה זה אומר? אימך במאכל, אימך במשתה, שלא תהי, אתה אוכל פת נקייה, והוא אוכל פת קיבר, פת קיבר, פת ירוד בטבעו, בערכו. אתה שותה יין ישן ואתה שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוכין, חומר רך ונעים, והוא ישן על גבי תבן. מכאן אמור כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. תנו רבנן. וכאן יש להתייחס לנושא שכתבנו בשוליים, חובת האדון לדאוג לצורכי משפחתו של העבד עברי שלו. גם פה ברצוני להתייחס לפסוק בויקרא פרק כ"ה פסוק מ"א, הוספנו אותו בשוליים, ויצא מאמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. אנחנו גם נראה פס כפול שמדגיש את שמו של רבי שמעון. הגמרא, תנו רבנן, ויצא מאמך, הוא ובניו עמו. הוא ובניו פה הם הבנים שלו מאישה ישראלית, אישה יהודיה. בניגוד למה שהזכרנו מוקדם יותר, עבד עברי שנמסר לו שפחה קנענית וילדה לו. כאן זה המשפחה הטבעית שלו, המקורית שלו. אז יש לנו עבד עברי שנרצה, ועכשיו הוא יוצא. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר בניו, מי נמכרים? כי בפי הפסוק משמע שלא רק הוא יוצא, גם הבנים יוצאים, אבל הם לא נמכרו, רק הוא נמכר. מכאן שרבו חייב במזונות בניו. ועכשיו שהגיע לתום השירות שלו, אז הכל מפסיק, כולל הסבסוד, התמיכה של האדון לבניו. אז זה הכוונה שהם יוצאים. כיוצא בדבר אתה אומר, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו. זה הופיע בשמות חף א' פסוק ג'. אמר רב שמעון, אם הוא נמכר אשתו מין נמכרה, מכאן שרבו חייב במזונות אשתו. הוא צריך, אבל אני צריך מקורות לשני החובות האלו, החוב כלפי הבנים שלו והחוב כלפי אשתו של העבד. דאי אשמין הבניו, משום דלו בני מבן ומחלינו, הם קטנים, הם לא יכולים לדאוג לעצמם, אבל אשתו דבת מיכל ומבן היא עם התאבית ותחול. היה מקום לומר שאין לאדון חוב לפרנס את אשתו של העבד, היא יכולה לטפל לדאוג לעצמה. דיאשמין על אשתו דלו דירקה לדוי, מאחר שמדובר באישה, זה לא דרך אישה להסתובב, לחפש עבודה, לחפש תומכים חיצוניים. במקומות אחרים מדברים על כל כבודה בת מלך פנימה, אז לא דרך שלה לדוי, לחזר על הפתחים. אבל בניו, דדאוקאי הוא לדוי, כשמדובר בילדים, הדרך שלהם כן להסתובב, לחזר על הפתחים, אימה לא, אז אולי אין חוב מצד אדון העבד לסבסד אותם, צריכה. לכן התורה אומרת שגם האישה וגם הבנים הם בחסות האדון, שהוא יתמוך בהם. תנו רבנן, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב'. אילו נאמר ונתת, רשי מוסיף את המילה הזאת, אז אנחנו נקרא גם כן, ונתת אזנו בדלת. אנחנו גם נפעול או נתקדם לפי גרסה שאנחנו רואים ברשי בראש העמוד. אפשר לקרוא כעת ביחד, רשי בראש העמוד, אילו נאמר ונתת אזנו בדלת, ואז הוא ממשיך עם שורה רביעית בגמרא, הייתי אומר ידקור כנגד אוזנו בדלת. אני חייב להתנצל בפניכם ולומר שטעיתי. מה שקורה עכשיו בגמרא, יש קטע שאצלנו בגמרא המסומנות מופיעים בסוגריים, הלשון בתוך הסוגריים עובר תיקון. הקריאה הרציפה הוא כמו שאנחנו אמרנו מקודם, אילו נאמר ונתת אזנו בדלת, ואז שורה רבית, הייתי אומר ירצנה לאוזן מעברי וכו'. בתוך הסוגריים הלשון עובר תיקון. לפני שנחזור ללמוד את טקסט הגמרא, אנחנו רוצים לפנות לפסוק שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, דברים תדבב, פסוק יוד זיין. ושם כתוב, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם ואף למדך תעשה כן. יש עוד פסוק שנכיר, שמות חף א' פסוק ו', והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, וכפי שאמרנו, שלוש השורות הראשונות פה שהן בסוגריים, מתחיל נראה שהוא לא מדויק, ובשורה הרביעית הוא המשך התיקון. כעת נלמד את הגמרא בתוך הסוגריים. אחרי שהפסוק שהזכרנו, דברים ט"ז, פסוק י"ז, ונתת אוזנו בדלת. כך מופיע בתורה, ונתת אוזנו ובדלת. אז ממשיך הגמרא בתוך הסוגריים, הייתי אומר, ידקור כנגד אוזנו בדלת. אבל האוזן לא ירצה. דלת אין, אוזנו לא. כך היה נשמע. ועל זה בא תמיהה, ואוזן לא? והכתיב בשמות פרק כ"א כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אז אנחנו צריכים ליישב את המשמעויות של הפסוקים. מצד אחד בדברים ט"ז, ונתת אוזנו ובדלת. אז היה מקום לחשוב שידקור כנגד אוזנו אבל בדלת, בדלת ולא באוזן. ופסוק כ"א בשמות די ברור שרוצה עם את האוזן. אלא הייתי אומר, מה היה הווה אמינא אם היה לי רק את הפסוק בדברים ט"ז? הייתי אומר ירצנה לאוזן מעברי, כאילו רחוק מהדלת, ויניחנה על הדלת, אחרי שיש חור באוזן, אני מניח את האוזן על הדלת, וידקור כנגד אוזנו בדלת. מה זה כנגד אוזנו? מעבר השני. כך אומר רש"י, לאוזן מעברי, כלומר רחוק מן הדלת, כדכתיב את אוזנו, והדר ייתן אוזנו בדלת, ויקח את המרצע וידקור בדלת מעבר השני, כנגד אוזנו. וקיים, ולקחת המרצע ונתת אוזנו בדלת. עכשיו, זה מה שהייתי חושב. ממשיך הגמרא, תלמוד לומר בדברים, בספר דברים כתוב, באוזנו ובדלת. יכול להיות שטעיתי בציטוט המקור, הפסוק הוא בדברים, פרק ט"ו, פסוק י"ז. בכל אופן, הפסוק אומר, באוזנו ובדלת, מה זה אומר? כיצד? דוקר והולך עד שמגיע אצל הדלת. כלומר, האוזן מונח על הדלת, והוא דוקר באוזן, עד שזה מגיע לדלת. מה שכותב, דוקר ויורד אוזנו כשנותנה על הדלת, עד שמגיע לדלת. ממשיך הגמרא, דלת, שומע אני בין עקועה, בין שינה עקועה, גם אם הדלת מוטלת על הארץ. תלמוד לומר, מזוזה. מה מזוזה מעומד? אף דלת נמי מעומד. הדגשנו את שמותיהם של רבנים, רבי יוחנן בן זכאי, ועוד כמה שהוא רבי שמעון ברבי, וגם יש מעוינים בהמשך, וזה מביא את הביטוי כמין חומר, דרשות המסבירות הסמליות באוזן ובדלת בעניין הרציעה. הגמרא, רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה זה כמין חומר? רש"י כותב, צרור המרגליות וצרור הבושם, תלוי בצוואר לתכשיט. בתוספות מצטט את רש"י, ובשורה שנייה מלמעלה, ובינותם פירש חומר מעשה, וכן פירש האור בלשון ערבי, כשאומר לחבר מה מעשיך, אומר לו מה המחה. אז הביטוי בכל אופן בגמרא כמין חומר, רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את הדבר הבא: מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו יירצה. בתוספות השני, מה נשתן האוזן? יש במדרש דמרצע בגימטריה 400, ולפי שהיו ישראל עבדים 400 שנה וגואלם הקדוש ברוך הוא, ולך זה וקנה אדון לעצמו, לפי כך הרצה במרצע העולה כך. כמובן המספר 400 שנה זה היה מה שנאמר לעבוד, אבל בפועל מאחר שהיו עוד חשבונות בנושא, הם היו עבדים 210 שנים, אבל זה לא סותר את המספר 400, כי יש לקחת בחשבון כמה חשבונות שמופיעים בחז"ל. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבי שמעון ברבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף, על שתי המזוזות, כמובן בעניין קורבת הקורבן פסח שם במצרים, ומתן דם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, ולך זה וקנה אדון לעצמו ירצה בפניהם. וכעת הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא אתם רואים שכתבנו דרכי קניין בעבד קנעני. במשנה מוזכר כסף, שטר, חזקה. בברייתא קניין חליפין, ושמואל מזכיר קניין משיכה. המשנה, עבד קנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו מיד רבו בכסף על ידי אחרים, שאחרים ייתנו כסף לאדון כדי שאותו עבד ישתחרר, ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי מאיר. כלומר השטר שחרור יינתן מהאדון לידו של העבד. רש"י על המשנה, בכסף על ידי אחרים שיתנו לרבו על מנת שיהיה זה בן חורין. הוא הופך להיות יהודי לכל דבר, אבל הוא עצמו לא יקבל מהם, העבד עצמו לא יקבל את הכסף מהם, ואפילו על מנת שיהיה לרבו רשות בו, גם אם התנאי הזה זה לא יועיל, תכסבר אין קניין לעבד בלא רבו. אז ברגע שניתן לידו של העבד, זה כמו שאתה נותן לידו של האדון, אז זה לא יועיל. עד כאן ראינו שיטת רבי מאיר, וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שהכסף משל אחרים. מה שכותב, ובד שהכסף משל אחרים, דעבד אין לו כלום, דאם מצא מציאה או קיבל מתנה, הכל רבו. דאם בא לפדות על ידי עצמו, צריך להיות משל אחרים, ויתנו לו לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו. זה בדיוק דלא כשיטת רבי מאיר. הגמרא שואלת, מנהלן שהעבד נקנה בקניינים האלו, תכתיב והתנחלתם. אולי לפני שנתקדם בגמרא, אני רוצה יחד איתכם לקרוא את הפסוקים בספר ויקרא שהוספנו בשוליים, פרק כ"ה, פסוקים מ"ד, מ"ה ומ"ו, וכך כתוב בתורה: ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מעת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה, ותנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם, בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדו בו בפרך. נחזור לגמרא. אז אנחנו שאלנו מה המקור שהקניינים שהזכרנו הם יעילים כדי לרכוש עבד קנעני. תכתיב, ותנחלתם אותם אותם, הכוונה לעבדים קטנים, לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. הקישן הכתוב לשתי אחוזה. מה שתי אחוזה נקנה בכסף, בשטר ובחזקה? אף עבד קנני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. רש"י אומר, שדה נקנה בכל הני, ולכמן ילף בפילקין. אז אנחנו נמתין. אבל נקבל את זה כעת כנקודת הנחה, ששדה נקנה בכסף, שטר ובחזקה, וגם עבד קנני, בגלל שהוא קש לשדה. אם מה שואלת הגמרא, אם מה שדה אחוזה חוזר לבעלים ביובל, אף עבד קנני חוזר לבעלים ביובל? הדין הזה אני חושב ידוע לכולכם, שאדם שקנה שדה אחוזה, כשבא יובל, אתה צריך להיפרד ולהחזיר את השדה לבעלים המקוריים. האם אותו דבר אצל עבד קנני? תמוד לומר, לעולם בהם תעבודו. תנא, אף בחליפין, כלומר עבד קנני נקנה גם בקניין הזה, קניין חליפין. ותנא דידן, למה הוא לא הזכיר קניין חליפין? תשובה, מילתא דלתא במיטלטלין קטני, התנא שלנו, המשנה שלנו, רצה ללמד על קניינים שהם מיוחדים. מיוחדים באיזה מובן? שהם לא קיימים אצל מטלטלין. מילתא דאיתא מטלטלין לא קטני. דוגמה לכך, קניין חליפין. אמר שמואל, עבד קנני נקנה במשיחה. כיצד? תקפו ובא אצלו קנאו. רש"י אומר, תקפו, כוונה בחזקה, בחוזקה. קראו ובא אצלו לא קנאו, כי הוא בא אליך מדעתי, אין זה נחשב משיכה. בשלמה לתנא דידן, מילתא דאיתא מטלטלין לא קטני, דלתא במטלטלין קטני. אני מבין, לפי המשנה שלנו, למה לא מוזכר קניין משיכה שהזכיר שמואל, בגלל שהתנא, כמו שאמרנו מקודם, רוצה לציין אותם קניינים שאינם במטלטלין. אלא, לתנא ברא, הברייתא שהזכיר חליפין, שהוא לא שולל ברשימה שלו קניינים שקיימים עצם מטלטלין, ניתני משיכה, למה בנוסף לחליפין, למה לא, הוא לא הזכיר משיכה? תשובה, כי קטני, הברייתא שהזכיר חליפין, מילתא דאיתא בין במקרקעי בין במטלטלי, כמו קניין חליפין. משיכה דמטלטלי איתא במקרקעי לטא לא קטני, אבל קניין משיכה שכמובן לא שייך בקרקע, זה לא עניין הברייתא להזכיר אותו. הוא רצה להזכיר קניינים ששייכים בקרקע וגם במטלטלין. וכפי שאמרנו, משיכה לא שייך להגדרה הזאת. כיצד? תקפו ובא אצלו קנו. קראו ובא אצלו לא קנו. כך הזכרנו מקודם, כך אמר שמואל. ואגב, מצד אגמר יש חץ רק להחזיר או להראות מאיפה זה צוטט. אז זה מה ששמואל אמר בעניין קניין עבד קנני במשיכה. וכאן הגמרא שואלת, והיא קושיה בערך חמש שורות שכולל ברייתא, והגמרא שואלת, וקראו לא, מה, אם אתה קורא ובא אצלה זה לא נחשב קניין, והתניה, ואני מדגיש פה בהמה, בקניין בהמה. כיצד? במסירה. יש עוד קניין שלא הזכרנו עדיין, קניין מסירה, אבל אנחנו חותרים להמשך הברייתא. אתם תראו שורה הבאה, כיצד משיכה קורא לה והיא באה. זה מה שיעניין אותנו. אבל בינתיים הברייתא מתחילה, איך בהמה נקנה במסירה? תשובה, אוחזה בתרפה, בסערה, בעוקף שעליה, בשליף שעליה, שליף זה מסוי שעליה, בפומביה שבפיה, ובזוג כמו בפעמון שבצברה. כאן אם הקונה עשה אחד מהפעולות האלו, אז זה קניין. כיצד במשיכה, וזה מה שחשוב לנו, קורא לה והיא באה, או שהיא קישה במקב, רצתה לפניו. כיוון שעקה יד ורגל, קנה, אבל סיבר מילה אבחה, אומר עד שתלך לפניו מלוא קומתה. שוב פעם, אנחנו כרגיל בשיטת מפת התלמוד, רוצים להדגיש מה שחשוב למהלך הגמרא, ומה שחשוב כבכבנו מקודם. אני חוזר ומדגיש, כיצד במשיכה קורא לה והיא באה. אז זה כן קניין. אז למה מקודם, לפי דברי שמואל, בעניין עבד קנני קראו ובא אצלו לא קנאו? הגמרא עונה, אמרי, בהמה עדייתא דמרה עזלה. הבהמה זזה בגלל הקונה, בגלל הבעלים. אז מאחר שהבעלים הם השולטים, זה נחשב קניין. עבד שהוא בן אדם, קוראים לו, ההחלטה לבוא, לא, זה לא, לא תלוי באף אחד, זה תלוי באדם עצמו. עבד עדתי דנפשי כעזי, ולכן זה לא נחשב קניין. אין כאן איזו מעשה של בעלות. זה שונה מאם האדון תפס אותו בחוזקה ומשך אותו. אמר רב אשי, עבד קטן כבהמה דמית, ולכן אצלו הקריאה מהני, קריאה אם האדם קורא לעבד קטן והוא בא אצלך, אין לקטן דת, והוא כמו בהמה וזה מועיל. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו קניין חזקה בעבד קנני. אנחנו מכירים קניין חזקה למשל בקרקעות. מה זה קניין חזקה בעבד קנני? תנו רבנן, כיצד בחזקה? התיר לו מנעלו, או הוליך העבד, התיר את הנעליים של מי שקונה אותו, שירת אותו, או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ, הפשיטו, הרחיצו, שחו, גרדו, הרבישו, הנעילו, הגביאו, קנאו. אמר רבי שמעון, ועכשיו הגמרא עוד מעט תתעכב על המשפט האחרון של הברייתא, נקרא ונסביר דרך הגמרא בהמשך. רבי שמעון אומר, לא תהי חזקה גדולה מהגבעה, שהגבעה קונה בכל מקום. קצת סתום, מה רוצה רבי שמעון? מהי כאמר? רש"י בהסברו לשאלה מהי כאמר כותב, מהי כאמר, מה עניין הגבעה דעלמה להגבעה דהכה? הגבעה דעלמה לוקח מגביה החפץ, והכה אמרינן שהעבד מגביהו משום עבודה שהלוקח משעבד בו לקנותו בחזקה. אז התנקמה הסביר רשימה של פעולות שהעבד עושה, וביניהם הגביהו שהעבד מגביה את האדון, את מי שקונה אותו. אז מה רבי שמעון מכניס עניין של ההגבעה קונה בכל מקום? זה לא קשור לענייננו. נמשיך בגמרא. אמר רב אשי, הגביאו הוא לרבו קנאו. לפי התנא קמא, אם העבד מגביא את הרב, אז העבד נקנה. הגביאו רבו לו, אם האדון מגביא את העבד, לא קנאו. אמר רבי שמעון, לא תהי חזקה, שאנחנו מדברים פה על, בעיקר על קניין חזקה, לא תהי חזקה גדולה מהגבעה, שהגבעה קונה בכל מקום, ולכן גם אם רבו הגביאו קנאו. השתדי אמרית, הגביאו הוא לרבו קנאו, זה דבר שמוסכם שאם העבד מגביא את הרב העבד נקנה, אלא מעטה שפחה קננית תקנה בביאה, שאם היא בא על האדון, מה שקורה במה שנקרא בביאה רגילה, האישה היא למטה, היא בפועל מגביה את האדון. אז האם כך, האם שפחה כננית נקנה בביאה? הגמרא עונה, כי כאמרינן, זה נהנה וזה מצטער, שהעבד, איך אומרים, מזיע קצת, אז זה מראה שהוא משועבד לאדון. אז זה קורה כשהעבד מגביע את הגבר. העבד שהוא איש מגביע את האדון שהוא איש. הכה בתיאור הזה של קניין שפחה על ידי ביאה, זה נהנה וזה נהנה הוא. אז אין כאן ביטוי לשיעבוד. הגמר שואלת שלא כדרכה, מה היא כלמי? מה אם מדובר בביאה שלא כדרכה, שלכאורה אין כאן, שאין כאן הנאה מצידה, ובכל זאת היא מגביע אותו? אמר רב אחי בר עדה, דמין אחה. אגב, יש כאלה שלא גורסים דמין אחה, זה רק רב אחי בר עדה. הוא אומר, מן למלן דלאב הנה יתלהו לתרוויו. אתה יוצא מהנחה לא בטוחה שבביאה שלו כדרכה היא לא נהנית. מי אומר שכן הדבר? ועוד, גם אם תגיד אחרת, משכבי אישה כתיב, כאישה כתוב כדרכה לשלו כדרכה, וכמו שבדרכה אמרנו לא קונה, גם שלו כדרכה לא קונה. הביהודה הינדואה, האיש הזה, החכם הזה, גר שאין לו יורשים הווה. הוא התגרר בגיל מבוגר או בתנאים שלא השאיר ילדים בעולם. אז יש כאן דוגמה של גר שאין לו יורשים. חלש, נהיה חולה, מאוד חולה. ארל מרזוטרה לשילי בי. מרזוטרה נכנס, ארל הוא נכנס, מרזוטרה נכנס לביקור חולים. חסית תקף לאלמה טובה. מרזוטרה שם לב שהוא במצב אנוש, הוא גוסס ונוטה למות. אמנם אנחנו באמצע מעשה, אבל נסתכל ביחד בשוליים, תחת הכותרת נושא, כך כתבנו, קניית עבדיו של גר שנוטה למות. המטרה, שלא לאפשר לעבד לקנות את עצמו במיטת אדונו הגר. אמרנו שמרזות של סנדב, שיהודה הינדואה, רבי יהודה הינדואה היה אנוש. אז אמר לעבדי מרזות הפנה לעבד של רבי יהודה, שלוף לי מסני ואמתינו לביתה. תוריד נעליים שלי ותוליכו אותם, תביאו אותם לביתי. בזה הוא שם אותו בשירותו. הוא עובד, הוא כרגע עובד אצלו, אז במיטת האדון, אותו עבד כבר נמצא בשירותו בעבדות למוזוטרה. מבחינת העבד, מה מצבו או זהותו, איקה דיאמרי, לפי גיוסה אחת, גדול הווה. רשי כותב, איקה דיאמרי גדול, היה העבד ונזהר בו שלא יזכהו עצמו מן ההפקר, לפי כך קדם לפני המיטה וזכה בו, והגר פירש למיטה ומרזות הפירש לחיים תחתיו, שלא יהיה העבד בלא אדון רגע אחד. ממשיך הגמרא, אנחנו ממשיכים לחב ג' עמוד א', והתיאור למצב הזה, כמו שראינו עכשיו ברשי, זה פירש למיטה אותו גר, רבי יהודה הינדואה מת, וזה מרזוטרה עם העבד פירש לחיים. ואיקה דיאמרי, גרסה אחרת בסיפור, קטן הווה ודולו כאבא שאול, הוא היה קטן, ובכל זאת היה צריך לכל זאת לדאוג לכך שהוא יהיה בשירות מרזוטרה מיד עם מיטת הבעלים הקודמים. והצורך הזה הוא לא כפי שיטת אבא שאול בעניין עבדים קטנים. רשי כותב בשורה הראשונה, ואיקה דיאמרי הקטן היה עבה, ואף הפי כן הוא צריך לכל זאת, ולא אבא שאול אמר כל המחזיק בהן זכה, ואפילו לאחר זמן זכה בהן. זה שיטת אבא שאול. אנחנו חוזרים לגמרא. דתניא, גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, והיו בהן עבדים, בין גדולים בין קטנים, קנו עצמן בני חורין. אבא שאול אומר, גדולים קנו עצמן בני חורין, קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן, והדגש הוא אפילו לאחר זמן. אני הייתי אומר שברשע שמתואר מיתת גר ובזבזו ישראל נכסיו, נראה לומר שאותם ישראלים הם לא תפסו את העבדים כמו שאנחנו מדברים עד עכשיו, אלא הם היו ככה בלי שירות אצל אף אחד, אז הם קנו עצמן בני חורין. לפי אבא שאול זה נכון אם מדובר בעבדים גדולים, אבל עבדים קטנים האפשרות לקנות, להחזיק בהן קיים גם לאחר זמן. אז הפעולה או הדרך של מוזמוטרה הוא לא היה כפי אבא שאול, אלא גם כשמדובר בקטן היה צורך מיד להחזיק בו שהוא יהיה בשירותו שבשירות מוזוטרה, כדי שמוזוטרה יזכה באותו עבד, כי אם לא הקטן היה קונה גם את עצמו כבן חורין. עד כאן שיעורנו להיום.